ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בעמוד תפלמיד בית. חנוכה. אני אקדים איזה שאלה מתודית. מסתום היא עשויה לבוא לידי תועלת, אם לא עכשיו, אז בשנים יותר מאוחרות. איך מתכוננים ספרותית לחנוכה? איך מתכוננים לחנוכה? אז קונים קודם קמח, שהגברת תוכל לעשות לביבות. קונים שמן, כדי שאפשר להדליק נר לחנוכה. בסדר. ואיך מתכוננים ספרותית? דהיינו, רוח נעז בספרויות. אבל עם חתיכת סדר, לא סתם בעלמא.
כל העוקץ שאין מה שלי זה בעל פה, לא...
סליחה, אתה אומר לי כבר מחשובה, אני שואל אותך פדגוגיה. אתה לומד בליפשיץ? אתה לומד בליפשיץ? אוקיי, אז עכשיו נתאר לעצמך, תכין שיעור על חנוכה, מאיפה אתה מתחיל?
פרק בשבת.
משם אתה מתחיל, ולמה לא פרק א'? עם פרק ב', ומה יש בפרק א'? בפרק א' של חנוכה.
פרק בשבת.
מה?
בשבת,
בגמרא.
אתה חושב שאני לא הבנתי? פרק א', לפני הגמרא בשבת. עובדה היא, שזה כבר דיון, מהי חנוכה? אז הגמרא כבר לא יודעת מהי חנוכה. רש"י המתיק לנו את מהי חנוכה, זה עלה בסדר.
מגילת תענית.
עוד פעם?
מגילת
תענית. מגילת?
תענית.
אתה בכיוון.
ספר
מכבי. עוד פעם?
ספר מכבי.
מה זה?
שניים שני.
מה זה? מה זה? הוא אמר ספר המכבים. במילים שלנו, היסוד של הגמרא בשבת זה א', חלוקה כוללת, הלכה ואגדה, הלכה ומחשבה, בסדר. אבל קודם תקודם, תביאו לי ראיה לכיוון המחשבה שלי מאיזה רמב"ם.
הוא
אמר חלוקה,
הוא
חושב שספר
סיפורים.
יופי! ספר הלכה כמו של יד החזקה, אז יש ברמב״ם, בפרק א', בהלכה א', יש פה רמב״ם? אבל בגלל שזה זמנים. אז הוא מתחיל בהיסטוריה. זאת אומרת, היסטוריה רוצה לומר, האירוע ההיסטורי כמו שהוא. אז ברמב"ם כתוב ככה. בימי בית שני. בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו פרצות ותיארו המגילות וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצו לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם וצילם וגברו בני חשמונאי הגדולים, הכהנים הגדולים והרגו, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. פרק בהיסטוריה נטו. כמעט הייתי אומר שמבחינה מסוימת הרמב״ם חיפף פה. אם הרמב״ם היה עוזר לנו יותר, היינו יכולים למנוע מחלוקת היסטורית גדולה מאוד. מתי זה עירה בצורה מדויקת. אז הרמב״ם אמר, בבית שני, בית שני זה תקופה מאוד רחבה. יופי, יופי, יופי. ואז הסיומו של ההלכה, זה כבר לא קשור, והרבה מפלפלים, כשנותנים לביבות טובות, אז הרבה מפלפלים, מה ראה הרמב״ם לסיים, דבר שבכלל לא קשור לחנוכה. כי הוא אומר, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. מה זה קשור לעניין? למה ההלכה לא יכלה להסתיים? והושיעו ישראל מידם ובילו מלחם מלך מן הכהנים לפאר הסיפור.
אבל זה כל גודל הנס, 200 שנה חזרה מלכות.
זה נס גדול, אבל זה שייך לחנוכה. מדרש
זה שייך
פעם.
זה גוף הנס של חנוכה, והנס של פח השמן זה בא להנציח, להראות שזה...
תמיד יראה פח השמן, יש לי עוד הרבה זמן עד שאני אגיע לפח השמן.
זה הפחה של הציונים, שגם הלורדוס, שגם מלכות...
אתה מכניס אותי בעיה נושא, אתם מתחילים לשפוך את הבעיות, הוא בצדק. אבל אני אומר, הרמב״ם הזה הוא רמב״ם היסטורי שמבקש לעובדה היא שההלכות הללו נמצאות בכותרת ששם כתוב ברמב״ם שלפנינו, הלכות מגילה וחנוכה. אז מה היינו מצפים? כן, מה? אני קודם רוצה לחדד את השאלה, במגילה הוא לא כותב, במגילה הוא מתחיל, קריאת המגילה מזמנה מצוות הזה, גמרנו. המצוות הזה מדברים, לפי מה שאתה יצאת לגמרה בשבת, היה צריך להתחיל ככה.
לא צריך.
במגילה הרמב״ם בכלל לא מדבר על הצד ההיסטורי.
לא צריך.
למה?
כי יש מגילת
אסתר. כי כתוב בתנ״ך. חנוכה, קודם כל הוא מחפש את הסיפור ואין לו סיפור ממקום מושמח, וזה אני עונה למה שאתה רוצה לשאול אותי. קודם כל הוא אמר ספר המכבים, ספר חשמונאי, מה זה? מה זה? מה זה חשמונאי? חשמונאי למה? מה הוא הפנימי? חיצוני לתנ״ך, יופי. זאת אומרת, אתה זוכר מאיפה הביטוי לקוח? מהמשנה בסנהדרין. המשנה בסנהדרין מדברת על ספרים חיצוניים. אז ספרים חיצוניים אלה הם ספרים, מחלוקת, תנאים, מה זה? אבל הם ספרים חיצוניים שלא נכנסו לתנ״ך. כנראה שעיקר חיבורם היה בימי בית שני, גם כן לא כל כך מודר. חלקם הם מדברים על אירועים של בית ראשון, אבל מדברים על זה באיחור זמן. חלקם מדברים על אירועים של בית שני. מה קרה? איפה אפשר לשים את הספרים האלה?
בספרייה?
בספרייה, מאיפה הספרן השיג אותם?
לא, זה בכנסייה הקתולית, תרשימו אותם, לא?
לא הכנסייה הקתולית. עוד פעם?
מהרב
כהנה. זה כהנה אחר. זה אברהם כהנה שמסתובב כבר לא חי מה-20 שנה, מה-30 שנה. הספרים הללו עבדו. הם נכתבו לכתחילה בעברית. ועבדו. למה? בגלל המשנה. בגלל המשנה זה ספר. לכתוב ספר זה היה דבר יקר מאוד. תביאו לראיה, אתם הרי לומדים מסכת שבת. פרק שלם במסכת שבת, לפרק 16 עוד לא הגעתם. כתבי הקודש מצילים מן הדלקה. מה המשנה עושה שם סקנדלים? לפני שבועיים הייתה דוגמה כזאת. כמה יהודים שומרי תורה בנווה צוף, כשפרצה שריפה, שבת, אני מכיר אישה אחת שומרת תורה, נכנסה לרכב, ומה אפשר היה לקחת מהבית בשניות הללו? יש פה בעיה הלכתית גם לא מבוטלת שנוצרה. הכתובות נשרפו. מה עושים עכשיו? אסור לאדם לעשות אישה, לעשות אישה אשתו בלי כתובה? בסדר, אז יש פתרון, יש... אני רואה שאתה מדבר כמו נשוי, והבאת כבר את הכתובה לרבנות. למה? כי אחרת לא היו משנים לך בתעודת הזהות מרווק לנשוי. למה הרבנות תופסת קצר? לא רק זה, כי אחרת יהיה לי זמן, אני אלך לרבנות, יוולד הילד החמישי, אז אני אזכר או משהו כאילו זה. אז היא זו, תוך שבעה, מיד אחרי שבעת המשתמיים, מיד שתי סבלנים. אז מחלוקת עכשיו, יש כבר רבי יצחק יוסף, ראי נהר, יש עניין כבר לענות בו. בכמה רגעים, מי שנשרף לו הבית, צריך לקחת דברים. כתבי הקודש מצילים מן הדלקה. הייתה פורצת שריפה בבית. אז לוקחים את הדברים הכי יקרים ויוצאים החוצה.
אלומים.
נכון, היו אנשים, אתה מבין, אישה פליטת שואה שאומרת, היה לי תמונות יחידיות של ההורים שלי, ועכשיו אין לי גם את זה. נפקי מיני, שבאו אנשים מן השואה ורצו להשתדך. בכלל ידעו מי אני. לא ידעו שאבא שלי היה לו זקן גדול, הוא היה רב חשוב, לא יודעים עליו שום דבר. התמונות הללו הם זה ערך לא רק נוסטלגי, זה ערך שיכול להיות משקל גדול מאוד. אז זה חשבון. אני אביא לכם ראיה, כמעט ממקום שאתם יושבים 30 מטר למטה מאיתנו. בבית השרוף. הבית השרוף, לא יודע אם ביקרתם או לא. יש שם מוזיאון, כתוב. יש שם בפינת הבית קד, קד גדול. שחזרו אותו על פי הממצאים. מה היו עושים בקד הזה? שם היו שומרים את המגילות. הרי אין ספרים כרוכים, אין ארון ספרים. אז לקחו את הדברים המגילות הללו ושמו אותם בתוך קד זכוכית. נפקי מיני לגבי גמרא במובי בצרי, לגבי תנ"ך. מה זה תרי עשר? מה פירוש המילה תרי עשר? מה שנים עשר?
ספרים,
מגילות. למה זה שנים עשר?
זה אנשים
אחרים שכתבו. חס ושלום. רובם של הספרים הנביאים כתבו אותם. חוץ מהגמרא שם בבבטרה.
שהם קטנים.
הייתם זוטר מרכז. זה היו ספרים קטנים, שכיוון שהם קטנים ילכו לאיבוד. מה איבוד? עובד ילד, עובד ילד. זה אומר בפרק אחד. מילר, אני יודע, הושע 14 פרקים, עמוס 9 פרקים וכו' וכו'. אז הלכו וחיברו אותם. איך הם ילכו לאיבוד? פורצת שריפה. היום שפורצת חד ושלום שריפה, אז אתה הולך לחנות ספרים וקונה ספרים. אבל הכותב ספרים המשילם לאחרים, אז הגמרא בכתובות מסגבת את מעלתו, מפני שלא היו ספרים. אז ספרי קודש, היו משמרים אותם, הייתה פורצת דליקה, אז המשנה דנה על כתבי הקודש מצילים מהדליקה כדי שישארו. ולכן משהו קדוש מיוחד ממנו, אז שומרים אותו, פורצת דליקה, אז אתה לוקח את זה. אתה משלם, כדאי לך לשלם בשביל זה, אבל כיוון שספרים חסונים לא התקדשו בזמן שהתקדש התנ"ך, אז מה שהיה היה, ומה שהלך הלך לאיבוד. אז הם עבדו מאיתנו במקור העברי.
אז זה לא
בגלל
איסור חז"ל להחזיק בהם?
מה הם?
לא היה אסור להחזיק בהם?
זה מחלוקת, מה זה ספרים חיצוניים? זה אמרתי קודם, זה מחלוקת תנאים. אם זה רק ספרי מינים, אבנגליון וכל הסיפור האלה, או זה גם ספרים מחוץ ל-24, בסדר. על כל פנים, אז הספרים הללו, אבו מת. תביאו לי דוגמה מגברה בבקמה, על איזה ספר חיצוני שיש לו היסטוריה מעניינת. עוד פעם. שמה?
תביאו לי אומרים
כדכתיב. יפה מאוד, הגמרה בבקמה, אתה אומרת כדכתיב, אולי אתה זוכר מעשיב. אם תביאו מה אם תביאו? אני זוכר טוב, אם תעזבני יום יומיים מהסבקה. כל מיני, על הדרך של ספר משלי. שמעון בן סירא חי אי שם בסביבת שמעון הצדיק. כולם שרים, מרי כהן, מרי כהן. הגרעין הראשון של השיר הזה נופיע בבן סירא, כשהוא ראה שמעון הצדיק, יוצא מבית קודשי הקודשים. אז ושם הגמרא בסנהדרין בסוגיה של ספרים חיצוניים, דוגמה שבן סירא גם ספר חיצוני.
בעידן
הרוב פסוקים שלו. אבל אתה רואה שגמר מרמן דאמר אחד בגמרא, כן הביאו מה ימר פסוקים. על כל פנים הוא עבד. וכמוהו עבדו עוד הרבה הרבה ספרים, כולל ספרי המכבים או החשמונאים, איך שנקרא להם, שבהם כתובה ההיסטוריה של יהודה המכבי ושל כל הסיפור הזה, שבלעדיהם לא היינו למצמי ידינו רגעים, לא היינו מסובב, עובדה יש הגמר שואלת מהי חנוכה. אז הגמר, אז רש"י אומר לנו איזה נס קבעוע. אז בקושי אנחנו יודעים מהרמב"ם הזה וכל הדברים האלה. עכשיו יש הרבה, כל הקרבות, כמה קרבות ניהל יהודה המכבי? שמונה קרבות. מה נשאר לנו מזה? אולי הזכרתי את זה באחד השיעורים. עמודי מונטוגומרי. מה זה? אתם עושים ב-433. ואמרתי שבכל הדרכים המובילות מהשפלה לירושלים, הם הדרכים שהיוונים הביאו את הצבא, ויהודה יצא נגדם. והם, יש שמונה מקומות שבהם אפשר לעלות לירושלים. בטורקמיה, בדרך לחברון, בנחושה, בצור, עוד פעם? ב-433. זה הדרך הזאת, זה הדרך שעולה.
אבל מלבונה, כבר בחדלה?
לא זכור, אני כבר לא למד, אני יכול להיות.
היה שם.
אתה?
חושב שם.
בסדר, אוקיי, יכול להיות. אז זה הרי גופנה אולי. בסדר. אז על כל פנים, כל הפרטים האלה כתובים שם. וכיוון שלא היה קדוש, אז לא היה שם להוציא על זה כסף. אז זה עבד במשך השנים.
הרמב"ם ידע?
הרמב"ם ידע מעל הניסים. הרמי ידע ממסורות חז"ל שמופיעים קצת כמו שאומר במגילת תענית. אז ממשהו ליקט הוא סידר את זה. אבל פרטי הקרבות וכל הסיפורים, בוודאי לא את שרי הצבא היוונים, את כל זה הוא לא ידע. כיוון שהיו ספרים שקדושים ליהדות, על כל פעמים מיוחדים ליהדות, אז הגויים, היוונים, הסורים וכולי וכולי, תרגמו את זה לשפות שלהם, אפילו לחבשי. והם כתבו את זה, הם כתבו את זה גם או על מגילות קלף, או על פפירוסים וכולי וכולי. והם נשארו איפה? בכנסיות. חלק גדול של הכנסיות בנוי במדברות, במדבריות. ושם יש מזג אוויר ירש. והמזג אוויר הזה יש, לא היה בלאי גדול, זה נשאר בעיה, מה יש לנו ממזג אוויר היבש הזה?
מגילות מר יהודה.
מגילות מר יהודה, שאיפה הם נמצאים? חלק בירדן, אבל חלק שהגיע אל ידו. איפה? מה היה הבעיה? והיכל הספר פתר אותה.
שם יש לחול.
שם, אם אתם באים מהיכל הספר, אתם יכולים לראות בתוך המסגרת הזכות, יש שם ברומטרים ששומרים על לחויות. כדי שמה שנשתמר 2,000 שנה לא יתבלה במשך כמה שנים פה. ואם אתם זוכרים את מגילת ישעיהו הגדולה, היא נתונה בתוך מסגרת, ומה יש למטה מהמסגרת הזאת?
בור.
למה? ואם ייפול איזה טיל, וחס ושלום יפוצץ את זה, אז מילא אם מדינת ישראל ערוכה לטילים או לא, זה נשאיר למבקר המדינה. אבל מה יהיה עם הסיפור הזה של ה... אז ברגע שיש מצב חירום, אז על ידי לחץ של כפתור מורידים את כל המגילה הזאת בתוך המרתף בפנים. זאת אומרת, גם חשבו על זה, איזה דבר שאין לו תחליף. אני באחד הפרקומים שהייתי שם, ראיתי נזיר נוצרי מסתובב עם זכורית מגלב ורוצה לראות שם את הכתיב. זאת אומרת, אכפת איך נכתב ישעיהו בימי בית שני. אני לא שמתי לב אם הוא לא רוצה לקרוא את פרק ג' שהם פרשו אותו כדרכם, אבל על כל פנים, אז הם תרגמו את זה. לפני 120 שנה הלכו יהודים, זה כהנא והחבורה שלו, והסתובבו בהרבה מנזרים וכנסיות, ואספו את הספרים הללו שכתובים במקורם הלא מקורי, דיין יוונית, סורית, ארמית, כל מיני דברים כאלה, ותרגמו את זה מחדש לעברית. הם תרימו את זה לעברית, יעני עברית מקראית. ויאמר יהודה, אחיה לא תשמעו. אבל אין לי שום פתרון שיהודה ככה דיבר, נכון שככה כתוב? זאת אומרת, הם ניסו לתרגם את זה לעברית תנ"כית כדי לתת לזה איזה גוון יותר אותנטי. אז אם יתגלה פעם המקום, נניח במדבר יהודה אולי במסתובב דברים, אז אפשר יהיה לתאם דבר כיוון זה.
יש ספק, כמו שיש ספק במילות של זה. כל הספרים האלה, ככה, במחקר.
איזה מחקר?
אקדמיה, לא יודע.
אתה לא יודע מה אתה אומר. אקדמיה לא יודעת, מה אתה?
זה.
על ספר חשבונאים אין ספקות.
השאלה...
אם יש, התרגומים לא תמיד מדויקים.
גם השאלה
באיזה
צד כתבו את הספרים.
אני עוד לא חקרתי, אני אומר, היהודה. אבל תשמע סיפור, אתה רוצה לשמוע סיפורים? תרגמו את בן סירה, באותה מסגרת שביטוי הוא מסירה. מה שהוא אמר קודם כהנא, בתקופה, נניח בתקופת ההשכלה, קצת אחרי זה, לקחו את כל הספרים הללו, סידרו אותם, כתבו להם מבואות, והם הקוראים ספרים חיצוניים. בשני כרכים מופיעים בספרי הספרים חיצוניים.
ממתי
כהנא
הזה?
מי?
הכהנא של התרגומים. ממתי? מאיזה...
מאהרון הכהן, בכהנא, מה אתה שואל?
מתי הוא חי?
אני חושב, נסתום למעלה מ-100 שנה.
מה?
100 שנה? כן, לכן אמרתי, חלק מחוכמת ישראל, תראה שם, כאן ישנה כבר מדורת צילום, אבל בהקדמה איזה... יש מה שנקרא הגניזה הקיימית. וגם סיפור מעניין. במשך מאות שנים היו יהודי מצרים מביאים גניזה. מה עושים פה עם הגניזה? מה עושים? החבר'ה קדישה פנתה לרבנים שידברו על כך שיש להם בעיה. אין כבר מקומות כמו על הגניזה. לשרוף לא רוצים. כל מטר בהר הזיתים או בבית הכנסת שווה הרבה כסף. השווה כבר לקבור, מת מה לקבור, לקבור ספרים. יהודי אחד עבר, מספר להם סיפור שהיה, יהודי אחד עבר בלילה ליד בית הלוויות בשמגר. הוא רואה מבליח אור. ביתים, אור, 12 בלילה. הוא לובש עוז והוא נכנס לפנים. והוא מוצא בערימות של הגניזה, מסתובב יהודי נכבד ומחטט. מוישה, מה אתה עושה פה? הוא אומר, ראית את הקדילק בחוץ? את הקדילק הזה אני קניתי ממה שאני מוצא פה. מתברר שיש הרבה ספרים מקרי ערך, שיהודים אין להם כוח, זורקים את זה לגניזה. אז הוא מחטט בזה. מסתובב צריך לחטט הרבה אשמגים לקדילק. אבל באיזה מקום שהוא, זה רכוש לגמרי לא מבוטל. כך יהודי מצרים היו נוהגים והיו... מוליכים כך, סבא שלו עשה כך, סבא שלו עשה לבית הכנסת פוסטט ביד, על יד קהיר העתיקה. ושם בעזרת נשים יש שם דברים, שם דברים מזה. כשהתחילו לחטט זה, אז אמרו שיש שם נחש גדול, ומי שמחטט הנחש לוחש אותו. אז בוודאי אף אחד לא בא. בקיצר, היו יהודים שלא פחדו מהנחש, והוציאו ספרים ומצאו שם יד החזקה בכתב ידו של הרמב״ם. יש, הרמב״ם שצילו באמריקה, יש שם כרך שלם עם הטיוטות של הרמב״ם. ומישהו עשה עבודה שלמה, רואים את כתב היד של הרמב״ם, מכירים אותו, ויש שם מחיקות, ובצילי אדם יש תיקון. אז מה אפשר לעשות? מישהו פענח ואמר, מה סבור היה הרמב״ם לפני שהוא מחק, לפי מה דמה אחת בגמרא? קיצר, נכנסים למטבח של הרמב״ם, ורואים, כל מיני סברות שאתה אומר ברמם, אתה רואה איך הרמם חשב ואיך המוח שלו לבד פסק ככה, חזר בו בגלל דברים אחרים. אז יש קונטרס גדול שמסביר את הכתב יד של הרמב״ם. פלאי פלאים. בין, זה אני מסתם, אני יודע, הקהיריתי. בין כל אלה יש עוד סיפור מעניין. מצאו את בן סירה המקורי. בעברית? בגניזה וקהיר. בספרייה נמצא, הוצאת סגר, נמצא במדף, אבל מלא אבק, אי אפשר להגיע לשם. בן סירה שלם. ואתה יכול עכשיו לעשות דבר מעניין, לקחת את בן סירה של כהנא ולראות איך הוא תרגם. לכן אי אפשר להגיד שזה מזויף, במקרה של בן סירה. לא ידוע לי, תראה, אם יש באקדמיה זה לא אקדמי. כי לומר שאין חנוכה, לומר שלא היה מכבים, לא היה מה שלא היה מרד, לומר שאין מודיעין.
לא, שהיה, פשוט הספר המכבים.
נו, פלגין על ניבורה, נו, אמרו זה במקצס, אז...
לא, אמרו שהכנסייה לא מינה מספיק.
שמה?
הכנסייה לא מינה מספיק בכתבים
שלה. במה?
בעברת הכתבים שלה.
צנזורה.
קשה, זה לא מסתבר. קודם כל, יש לנו את זה בכמה מאות. יש חלק בכנסיות קתוליות, יש חלק בכנסיות חבשיות, יש תיאום בהרבה מארצות הים התיכון יש הדבר הזה. לא ידוע לי שמישהו מערער על עץ הדבר. על כל פנים, ספר חשמונאים על חלקיו, זה היסוד. אתה יכול לעשות יום, איך הרמב״ם תמצאת את המאורעות. אז זה הרקע ההיסטורי של העניין. אבל כמובן, לזה יש מחקרים חדשים, כולל משהו. אנטיוכוס. למה הוא השתגע? למה זה היה כל כך? אתה יכול לעשות תיאום עם תעודות שיש על המדיניות שלו. למה באמת הוא עשה את הגזירות האלה? לא סתם אנטישמי, היה לה חשבון של להתיך את כל המדינות הרבות לממלכה אחת וכו' וכו'. בכל פנים, מחקרים היסטוריים יכולים לסייע בדבר הזה. זאת אומרת, לפני שאני נכנס אפילו לחלוקה של הלכה בפורים, בחנוכה ומחשבה ואגדה ובדברי הגות, יש גם העובדות ההיסטוריות. בואו אני אראה לכם איפה יסודות עמוקים מאוד במחשבה של חנוכה מצלבים בצד ההיסטורי. איפה יש לנו גרעין היסטורי תמציתי של תולדות מסירת התורה? כן, משה קיבל תורה מסיני, צריך ליהושע, יהושע נמין. מה, רבותיי, תמוע במשנה הזאת? במשנה ובהמשכה.
שהם כולם.
עוד פעם?
קבוצות כאלה,
אתה זוכר מצוין.
הם קבוצות.
משה הוא איש יחידי, ויהושע הוא איש יחידי, ואחר כך באים קבוצתיות. זקנים, נביאים, אנשי כנסת הגדולה. מה קורה אחרי זה? השמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. חישב. ואז מה קורה? מה קורה עם משמעון הצדיק במשנה?
זוגות.
עוד פעם?
זוגות.
לא שמעתי.
זוגות.
רואי צלו אמר, ביחס אל נביאים וזקנים, יש 60 פרטניים. ואתה יכול לומר, כן.
הרמב״ם ב...
יופי! אז הוא רוצה לשאול אותי, הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה מונה רשימה גדולה. מי מסתדר מתחת לשמות הזקנים? עתניאל בן כנז. מי מסתדר מתחת לשם נביאים? אז קושיה או על הרמב״ם או על המשנה. אם כן ידוע, אבל למה הרמב״ם כתב את הפירוט? מה הוא המשפט הבומבסטי שהרמב״ם מסיים בו את הפירוט הזה? בומבסטי. למה אכפת היה לו? נמצא, כשהוא מגיע ליהושע ולמשה, הסיכום שלו, נמצא שכולם מהשם אלוהי ישראל. לרמב״ם היה חשוב מאוד להדגיש את האותנטיות של המסורת. אז כשאתה אומר זקנים, אולי מה האקדמיה תעשה? נביאים, זקנים, קהילה, תלוי נביאים. אבל אם אתה אומר לי כתובות, אתה אומר לי שמות, אז זה הרבה יותר מדויק, אני יכול לעקוב אחרי זה. זאת אומרת, זה מעתיקי השמועה מדור לדור. יפה. כשאני מגיע לשמעון הצדיק, מה אני צריך ללמוד? את הגמרא ביומא סמכתא. מה הגמרא מספרת שם?
שבגלל שאלכסנדר מוקדון?
זה כתוב מפורט. שאלכסנדר מוקדון עבר, החבר מן הצעיר הזה, כמה הוא היה כשהוא מת?
33, 34. לא
חצה היום. כמניין דאו, 34. זה מת, גמרנו. אבל צעיר, חבר מן, עבר בארץ ישראל, ו... מי ניסה לנצל את המעבר שלו?
קוטים.
השומרונים, הקוטים. עלר, מה היה אז בירושלים? אז הגמרא לא עוסקת בהיסטוריה, אבל אני מספר, אגב, סיפור. שמעון הצדיק עמד בראש ארץ ישראל של יהודה, אחרי בית שני, אחרי שהוא נמנה, אז כתוב שהוא לבש בגדי כהונה, והלך כל הלילה מירושלים ל...
טיפה.
אוי, זה לא אמר, ב-443. הוא עלה בדרך, שבסוף הוא נפגש בצומת בית שמן שם, על יד פתח תקווה, בסוף הכביש, לפני ההתפסות בכביש מספר 1. הוא פגש שם את אלכסנדר. קיצר, יש שם איזה סיפור יפלי מאוד, אבל מספיק לנו הדבר הזה. עכשיו עוד שאלה קטנה, מי היה הרבי של אלכסנדר מוקדון?
אריסטו.
אריסטו, נכון. כי מה קרה עם אבא שלו? אבא של אלכסנדר, מה היה שמו?
פיליפ.
פיליפ מלך מוקדון, היה גוי עשיר, אז הוא שכר רבי טוב שילמד את הבן יקיר שלו. אז אלכסנדר הצעיר היה לו רבי כמו אריסטו. מה יוצא מהגמרא? עכשיו בואו נעשה היסטוריוזופיה. עד כאן אמרנו עובדות היסטוריות. היסטוריוזופיה, פירושו של דבר, הפילוסופיה של ההיסטוריה. מה המסקנה המופלאה שלא, חוץ מרב צודק, לא שמעתי מי שהרגיש בזה, ומי שארבע או חמש פעמים בכתבי רב צודק, הדבר הזה בא לידי ביטוי. הפסודק היה לו חוש היסטורי ארוך מאוד. לא היו לו ילדים, זה סיפרתי כבר. וכשהוא נפטר, אז התחילה מאומה גדולה של כל הכתב. חטפו. אין לו יורש, כמעט לא יורש שלו. אני עוד שמעתי מיהודי אחד. אני שמעתי את זה ממנו, מסתובב לפני קרוב ל-70 שנה. הוא היה כבר יהודי מבוגר. והוא סיפר לי שהוא היה בלובלין, נדמה לי שהוא גם יליד לובלין, פסרצוק, והוא זוכר את השטיבל של רב צודק, שאיך הוא נבנה בצורה מאיפה היה כסף, רב צודק היה כהן, וחסידים רצו לחבל אותו, אז נזמין אותו לפדיון הבן, אז היה לו הרבה כסף. מה הוא שמר את הכסף הזה? בשביל לעלות לארץ ישראל, כי היה לו פה אח. כותב לי אחד מהבוגרים של הישיבה, הייתי בהר הזיתים, בחלקה הנטושה, מצאתי שם את המצבה של הקבר של אחיו של רב צודק. הוא נהיה לי איתו מסע מתן שרוצה לעלות לארץ. ואת כל הכסף הזה, הוא תכנן יהיה לו רוצה את הדרך. חסידים שמעו שרב צודק רוצה לעזוב אותם, מה הוא יעזוב אותם? מה יהיה איתם? הלכו, לא יאומן כי יש לו פער. הלכו ושיחדו את הדבר של המשטרה, של הדואר הפולני. רב צודק כתב מכתבים, ואת כל המכתבים שבאו חזרה מאחיו, איך לעלות, הם לקחו, לא נתנו לו. אז רב צודק אמר, אני רואה שמהשמיים לא נותנים לי לעלות לארץ. עובדה שאני שולח מכתבים ולא עונים לי. אז הוא לקח את כל הכסף ובנה בית כנסת גדול בלובלין. זה כנסת שעמד עד השואה שם. ושם בבית הכנסת הזה סיפר לי אותו יהודי שהוא זוכר את השידה, טרונק, שידה גדולה כזאת, שבתוכה היו הכתבים של רב צודק. תפס אותי אחד מחברי מהספרנים של הספרייה, אני מספר לכם סיפורים, אבל זה סיפורים חשובים של ההיסטוריה. תפס אותי אחד מהספרייה הלאומית ואמר לי, אני יודע שרב צודק כתב ספר על, 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 ההיסטור, על תולדות ההיסטוריה, הדורות, מצאתי שני דפים, לפי הערכתי זה קשור לדבר הזה, בגלל שאני אזהה את זה. זה פורסם בסיני, שני הדפים הללו, יש שם על סדר הדורות. זה הוכחה מה שאמרתי, שרב צודק היה לו חוש היסטורי. אבל לא רק של עובדות, איך כתוב באורות הקודם במקום אחד, מגישים לנו הרצאות היסטוריות יבישות. אתה אומר סתם סיפור, אתה זוכר באיזה דף זה? דף נתן באורות הקודש. אז באיזה מקום, חוץ מהעובדות, את ההסבר שלהם. זה ההיסטוריות. ואז פתאום מבריק. בזמן ששמעון הצדיק היה בירושלים, ישב בערי יוון, אריסטו. עכשיו זה עובדה. אם יש קשר בין העובדות האלה או לא, זה כבר דברים עמוקים עמוקים. אז רב צודק מצא את הקשרים, או אנחנו מצאנו בעקבותיו. אבל זה לעומת זה, אתה שומע. ואז שמעון הצדיק מתחיל פרק חדש בהיסטוריה של העברת התורה. הנה לנו דוגמה. בסוף סוף החשבון, מה זה חנוכה? מאורע היסטורי. עוד לא אמרתי מהו המאורע, זה ספר חשמונים מספר לך. מתחיל שחנוכה זה מאורע היסטורי. ואז מתברר שזה בצומת כל כך משמעותית. אז המשנה אומרת, כשהמשנה אומרת, משה קיבל תורה, לא יודע, הכל כוללני. ופתאום יש שמעון הצדיק, ושמעון הצדיק, הוא כבר אמר איזה דבר ואומרים אותו, והתחילה קבלת ההיסטוריה וכו', אחד מסר השיר הנפי. זה היה בערי יהודה, ובערי מוקדור יושב שם אריסטו. הלו דבר הוא. אז זה משמעות רוחנית עמוקה. זה מה שאמרתי, חנוכה, את יכול לדבר על נדיבות, את יכול להגיד איזה כנס במסכת שבת, וכך צריך להיות, אבל זה נכנס במשבטת של ההלכה. אתה רוצה לפתוח את הפנורמה הגדולה, אני מסכים. אנחנו צריכים בערך שנתיים ימים בשביל רק לעבור על החומר שרק הזכרתי עכשיו. יש לנו, סתם יש לנו בעיה. לחנוכה, כיוון שהחג האחרון היה שמחת תורה, אז יש לך כמה חודשים ללמוד חנוכה. נגמר חנוכה, יש לך פורים. אבל לפסח כמעט ואין מתי להתכונן, מבחינת ה... גמרת את פורים. איזה חג יצא לנו הכי מקופח? סוכות.
יום הכיפורים.
יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה. אבל כשאתה גומר יום כיפר, הרי לפני יום כיפור לא תדבר על סוכות. ומי עוד יותר מקופח? שמחת תורה. כבר נדבר משהו על סוכות, אבל מתי שמחת תורה? ומתברר שיש חומרים רבים מאוד, גם מבחינת העובדות וגם מבחינת ההכנה הנפשית להם. רק לבוא על החומרים ולארגן אותם, לסדר אותם. וכמובן שבסופו של דבר צריך להגיע לעולת ראייה. נו, אבל איפה עולת ראייה בכל המערכה הזה? זה דבר נכון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.